קיבלתי מרבותיי, מרבותיי, או כאילו בעצם במעבר, באמצע מה שאנחנו מוכנים של המאמר. שראינו שלומת קומת הנפש, שעמד את הרב, כאילו לנסכם ככה, שבכל השלב של קומת הגוף של המאמר, הניגון של הרב היה מלא בהרבה מכאוב והרבה צער על התהליכים שעובר אדום. שעברו לקומת הרוח, יש שם הצדקה, יש שם הצדקה הרטבים הרבה בכנפיה, אז הרב עבר לניגון מאוד מאוד מלא אימון בתהליכים של הדור, בכל הכוחות ה... עכשיו זה הבטל לנפש, כאילו קומת הגוף, הכל היה מלא מחוב, קומת הנפש כמו שאמרנו, אז הכל התמלא הרבה אופטימיות, בנייה לאמון גדול בכוחות המסריים, האנושיים, שהדור שלנו עובר, כמו שהפיינו את הדברים, שזה דור כזה שהאור הפנימי גובר בו על אור המקיף, עד כדי כך שאפילו נלחם באור המקיף, הוא מתנגד לו, יותר נכון לומר, מסב פנה ממנו, כלשון הרב בקובץ א' צדיק ב', כדי לבנות את העולם הפנימי שלו. אבל הניגון היה ניגון שהרבה של אור ושל אמון, של גדלות מיוחדת שקיימת בדור שלנו, רק אהבה שצריך להדריך אותו ולהראות לו שמה שהוא מחפש, וזה דברים גדולים מאוד מה שהוא מחפש, הוא יכול להשיג דווקא בגבול ישראל, שלא יבוא לירושלים של מעלה, כך הוא מכנה את התשוקות של הדור הזה, עד שיבוא לירושלים של מטה, שזה כל העולם של התורה והמצוות. אבל שהרב עבר לקומת הרוח.
קומת הרוח זה דור חדש?
לא, זה קודם כל, הכל היה בדור של הרב. אבל זה, הכוונה, זה רובדים על גבי רובדים. זה, אלא, כמו שאמרנו, שזה רובדי עומק במה שהרב רואה בשני התפריסה מרבב מול עיניו. אבל מטבע הדברים, כמו שמדבר על קומת עומק יותר פנימית, אז יהיה יותר תקופה היסטורית ארוכה עד שהיא תיחשף גם ותגיע למקום של גילוי.
כאילו ברמת הבנים והבני בנים.
כן, כן, בדיוק, כן. מה שהזכרנו, רמתו שכבר הגר"א כותב את זה, שיהיה שלושה דורות בדור של הגאולה, מבחינת שמן תביא תקסית, מוזכר לפי זוכנים בכל התור, שהגר"א היה תמיד בוכה, שהיה שומע את הפסוקים האלה, על כל הבירורים ששלושת הקומות האלה הצלחו לבנות. ובקשר למצב הזה, כמו שאמרנו, שקומת הנפש, היא ברור שכל עניינה היא רק הפקיעה הראשונית של דברים. קומת הגוף, זה איך זה נראה כלפי חוץ, שזה נראה יותר שבר גדול מאוד. מבט יותר פנימי, מזהים כל מיני תנועות, אבל יותר נכון לכנות אותם כניצנים של הופעות של גאולה שקיימות. אבל מטבעם של דברים שקשורים לקומת הנפש, שהם בסוף שבר לא מרזיקים מעמד. כי כמו שאמרנו, זה אור פנימי ולא אור מקיף, הרב מכנה זה באורות ישראל, סופו להידלדל, והכל בפני עצמו ממועט, אלא יותר יש משמעות לקומת הנפש, כמזהה שהתחיל כאן תהליך, הנה, כהנה הסתיו עבר, ואז הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע, אבל כמו כל תקופת אביב, כל הפריחה שלה, סופה בסופו של דבר, באגרת הקיץ, פתאום להתפזר, וזה מובן מאוד למה, כי זה מציאות שלא יכולה לנוק, להתקיים בלי יניקה ממקום יותר עמוק. ואז מלא, זה מה שהתחלתי לומר, שאומרים לו קומת הרוח, פתאום הניגון של הרב עוד פעם משתנה, עובר ממקום אולי של כאב בניגון הראשון, של אופטימיות והרצה בקומה השנייה, לקומה של ביקורתיות מאוד מודעה של הרב, על המחלה הנוראה של הדור. שזה בעצם, אבל לאיש הצופו על תחילתו, כמו שהרב כותב באורות התחייה, שהנפש של פושעי ישראל היא אומנם יותר מתוקנת משל שלומי אמוני ישראל, אבל הרוח של דווקא שם זה מתהפך, של שלומי אמוני ישראל היא יותר גדולה מאשר של פושעי ישראל, וכרוח מהותה היא הבאות של הנשמה שיש לנו התחקות כלפיהם. כל הסוגיה של תורה ומצוות הם יותר קשורים לקומת הרוח, כי זה בעצם מקומות כאלה שאדם אחרי המעשים יש יכול לבות, ואחרי סדרי חיים הוא מגרה תנועות עמוקות נשמתיות שיהיו בשאלות כבר לפי בתוך המצוות החיים עצמה. אבל דור שהוא מאוד מאוד מתעורר בו אחרי התרדמת שלמה של גלות קומות הנפש, אבל את קומת הרוח הוא הזניח, ושם כמו שהרב יחזור בקומת הרוח כמה פעמים על הביטוי הזה, בכוח יש לו רב, אבל אפילו לא הוציא לגמרי, כן, כבר לא הוציא שום דבר מעשינו, דורנו הנירש, או אחר כך דור שבקוח של הרב פועל לא כלום, דורש הרבה, הוא מנחן עין בידו, זה אמירות מאוד מאוד ביקורתיות, ופתאום קל מאוד לזהות שבשלב, שמהמילים המחלה הנוראה של הדור, הרב כאן עבר לניתוח מעמיק, פנימי יותר על מה שבאמת קרה בדור, שגם כמו שאמרנו פעם שעברה, לזהות את קומת הרוח, לתהליכים לא גלויים, תהליכים קצת יותר עמוקים, שם מזהה אותם דרך אבטוריטטים, דרך מעצבי הדת של הדור, שלהם יש גם ברגישות יותר פנימית, וגם בצורה אולי סמויה, איזשהו, עם אנשים יותר עמוקים שגם מנווטים ומכוונים את הדור, אבל בזה כלפיהם, כלפי מה שנקרא מארגני המחאות, כן, בתקופתו של הרב, שם אין לרב, יש לרב ביקורתיות חריפה מאוד, כמו שניתחנו אותה, שזה מחלה מחשבתית, כמו שרב איגרת כ"א כותב, שזה בעצם, שאומר כל חולי הדור קשורים שאין להם את היסוד של שמוע בישן תשמע בחדש, שזה בעצם, זה גוף המחלה של הדור, שהשכל עומד במרכז בלי להקשיב אל העבר, בלי להקשיב בעצם מצוא יותר עמוקה אל עומק החיים עצמם, בלי לתת ליסוד האמונה שקיים באדם את המקום, אלא הכל נבחן רק בחדות ביקורתית, ולכן הרב אומר שהם באו חשבון עם כל העבר והכל נראה להם כדברים קרים, כדברים חסרי חיים, אבל הרב אומר יש כאן איזה משהו כזה שהוא, אם קודם ניצחנו זה כתהליך חיובי של אור פנימי שעוד מחפש את עצמו ולרגע מסף פנה מאור מקיף כי רוצה לראות את אותך בתוך מאי, אבל בקומה יותר עמוקה יש כאן סוף סוף מחלה נוראית שאת כל ההנחות היסוד העמוקות של החיים איבדנו, שבוחנים את הכל רק דרך שכל, לא דרך האינטואיציות, לא דרך ההקשבה לעומק החיים, לא דרך מלא ההקשבה אל כל ההיסטוריה וכל החיות של אומה הישראלית מדורי דורות, אז הכל הופך להיות צו לצו, קו לקו, הכל מתפורר, הכל מאבד את המשמעות שלו. ולזה לכן הרב אומר, כאן צריכים גם לפעול על תהליכים סמויים יותר, שלכן זה לא הסברה כמו הקומה הקודמת, אבל הרב אומר דווקא ספרות, שהיא כמו של כדפטרטורים לטומאה, הזכר אצלנו בקדושה, היא זאת שתפעל למקומות הסמויים האלה, וגם ספרות זה גם בדיוק הפתרון העצמי, זה לא רק המתודי. כי האומה צריכה חיים, צריכים לעורר בה מחדש את החיים הישראלים, שיהיה ספרות של הקודש, היא זאת שתחיה את הדברים, תעורר בנו, תחיה בנו את המקומות הגדולים, כמו שהרב אמר, שהם יראו את מדעי החיים, שהם יותר גדולים מן המטאפיזיקה, אצל הרב מטאפיזיקה, גם הבוקר קראנו בידי התחייה, זה בעצם מקומות כאלה שאת כל עולם הרוח בוחנים דרך תפיסות חיצוניות קרירות, ולא דרך הבת חיים. אבל כמו, כאן בדיוק עצרנו, כי הרב עכשיו יחזור את קומת הרוח, הרב כאן הרי עניינו במאמר לעורר את לימוד זכות על הדור. אז את קומת הרוח, הרב קודם כל רק כביכול זיהה אותה בהופעה הראשונית שלה. עכשיו הרב ינסה להעלות פנינים ואוצרות מאותה קומה של רוח, וינסה לזהות למה זה ככה, למה הדור שלנו הוא דור כל כך ביקורתי. ועל זה הרב כאן מהפסקה, כשהדור הוא שפל, אגב הלוחו נשגב גדול ואדיר, הרב יתאר את עומק הסיבה שגוררת לדור שלנו להיות כל כך ביקורתי, שזה בעצם מה שכבר בתחילת המאמר אמרנו, שהוא בעצם השבר הגדול, כמו שהרב הזכיר בתחילת המאמר, שבגללו לא ידע איש את שפת רעהו, שיש כאן נתק תקשורתי, שיש כאן משהו שמשמש סכנה נורית לאומה, שמנתק אותה מרצף הדורות שלה. וזה הרב כאן דורש דווקא במעמד יותר עמוק, דורש את הדברים האלה לשבח. כן, סליחה, מתן.
מה שהרב רואה בקומת הרוח בדורו אצל האוטוריטטים, זה מה שהופיע נגיד בדור אחרי זה?
בדיוק.
אצל המונה.
נכון, בדיוק. זה מה שהיסטורית, בדור של הרב, כל המדיאליסטים, בדור אחריו, נקרא לזה, הדור שאחרי הקמת המדינה, תקופת שנות, נקרא לזה, פחות או יותר אזור ששת הימים, לפני, אחרי, יום כיפור, כל התקופות המסורות האלה, ששם העולם המדעי, הביקורתי, הפך להיות הרבה יותר חזק, שהוא כבר על גבול המקום מסוים הזה של זניחת כל האידיאלים, אבל כן, במקומות כאלה שהביקורתיות היא מאוד מאוד ברש גל, היא הופכת להיות מאוד מאוד חזקה בהתנהלות של הדור. שעל זה רק עכשיו הרב כאן מתאר דווקא את התהליך הזה לשבח, והרב כאן מאיר את עינינו, דברים שהרב מדבר עליהם בהרבה הרבה מקומות רבים נוספים, שזה כל סוגיית ביסום העולם. סוגיה רחבה מאוד מאוד ברב, שהרב כאן מתאר תהליך פילי, שאנחנו, ידוע לנו הרבה מדרשי חז"ל, של הידרדרות הדורות, שאין חיום שכללתו מרובם חברו, ועם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם, ועם ראשונים כבני אדם, אנו כחמורים, ולא כחמורו של פנחס בן יאיר, ובהקשר המסוים הזה, כל אדם צריך לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב, שזה הציר הגלוי של ההיסטוריה, של התמעטות הדורות מאור הנבואה למקומות כאלה, שעם ליבן של ראשונים כפתחו של היכל, של אחרונים כפתחו של עולם, ואנו, כמו שהגמרא אומרת, לא זוכר את הנסוע שם, מה זה? איך? לא משנה, שהדעת הולכת ומסמקת, אז הרב אומר, זה ודאי ציר אחד, אבל הרב כאן מחדש, זה חידוש מרומז בצורה עדינה מאוד בספרות חז"ל, בתורה הפנימית יש לו קצת יותר מקום, מי שבאמת קצת פתח את הדברים יותר, זה המהר"ל מפראג, אבל בצורה שיטתית יותר זה הרמח"ל, אבל בצורה הבהירה והמפורשת שלה זה בעצם היה רק הרב לצל, כן, בספרו אורות הקודש בהתעלות העולם, שיש ציר הפוך בעולם, שמצידו העולם הולך ומתבשם, העולם הולך ומתגדל. נכון שככל שמתחקים מסיני יש התמעטות הדורות, אבל יש שם ציר הפוך, שככל שמתקרבים לאורו של משיח, אז יש התעלות של הדורות, דור על גבי דור. מה שהרב אומר, שזה בעצם אולי ניכר במבט פשוט, שרואים את התהליכים הציבוריים שהמציאות עוברת. שאם לפני 3,000 שנה הסטנדרטים היו ברורים של עבדות, אצל עם ישראל התגלה, מה שלמדו עכשיו מסרט קדושין, בסדרים מאוד מאוד עדינים ומזוכחים, אבל אצל מות עולם בצורות מאוד מאוד ברוטליות ואכזריות, ורק לפני 2,000 שנה באצטדיונים ביוון היו הקהל מראים למראה עיני עבדים או שבויים במלחמה שצריכים להילחם אל מול אריות ואל מול דובים, והקהל מראה על בלייתם, והקהל הנאור היה ככה חי את הדברים הזה. אני אסביר עוד מעט, עוד מעט אסביר, אני אענה על שאלתך, אבל התהליכים, נקרא לזה של הנורמות הציבוריות, רואים בתהליכים הרבים של היסטוריה, שיש כאן איזשהו מרחב שהעולם לאט לאט הולך ומתעצם אליו, ועולם המודעות העצמית והפיתוח האנושי הולכים וגדלים עם הדורות. וזה בעצם אולי רק מה שבלשון חז"ל, שההיסטוריה בנויה 2,000 שנות תוהו, 2,000 שנות תורה, 2,000 שנות משיח, שבזה הגמרא בעבודה זרה סימנה כאן את כיוון ציר העלייה היסודי של מציאות. שעל זה הרב אומר, הוא כותב את זה כמו שמעתי בהרבה הרבה מקומות, הרב מסביר את הפלא של המגמות ההפוכות של העולם, שבצורה כללית זה, אפשר לומר שזה מצד הגדולים, אז המציאות הולכת ומתמעטת, המחת הציבוריות, המציאות הולכת ומשתבחת, הולכת ומתאחרת. הרב במאמרי הראייה מכנה את הדברים שיש כאן חוק שימור האנרגיה הרוחנית, שימור הרוח, ככה הרב מכנה את זה שם. שיש כביכול, זה נהיה כרציות קצת מגושם של הרב, שיש כביכול קומת רוח מסוימת שקמת בעולם, אלא שבדורות הראשונים היא התמקדה יותר, נלקחה יותר על ענקי הרוח, ועם הדורות היא כביכול נלקחת מהם ומתפזרת אל ההמונים, אז יש פחות גדולים, אבל יש יותר ויותר המונים. זה נהיה קצת ציור מגושם, שכביכול הרי מי מדד בשלום מים, ואת עולם הרוח אי אפשר לתקן, אין לו מתכונת, אין לו כמותיות לכאורה שקשורה עליו, אבל בעצם הרב, וזה הרב כותב בהרבה מקומות, שיש כאן בעצם איזשהו, שזה קשור לשתי גילויים של הקדוש ברוך הוא. יש גילוי של הקדוש ברוך הוא שמתגלה מבחינת התאות שלא נברא העולם, שמתגלה בצד הנבדל שלו, ויש איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בצורה שחודרת אל העולם. כן, בלטינית יש את הצד הטרנסנדנטלי של האלוקות ואת הצד האמיננטי, איך הקדוש ברוך הוא מעל העולם ואיך הוא בתוך העולם. ככל שבתחילת הבריאה אז הקדוש ברוך הוא היה מעל העולם, היה משגיח על העולם מלמעלה, וככל שההיסטוריה הולכת וקדמת, אז הקדוש ברוך הוא לאט לאט הולך וחודר אל תוך העולמיות עצמה, מתגלה בתוך המציאות עצמה, עד למציאות העתידית של מלא הארץ דעה את השם, כמים דעה מכסים. בהקשר המיוחד הזה, אז בדורות הראשונים היה יותר ניסים, בדורות העתידיים הניסים התגלו דרך הטבע, בדורות הראשונים הקדוש ברוך הוא התגלה יותר דרך, ככה הוא כותב במוסר הקודש הענבב, דרך מדרגת העירה, ויותר דרך כמו שאומרים, כמו הילדות, ככה היא גם ילדות אנושית שצריכה הרבה יותר צד של קנייה והתקפיה, ודורות האחרונים זה לאט לאט הולך ומתגלה יותר דרך מדרגה של אהבה והתאמה שלנו אל האלוקי. כן, הציר היסודי שמזכירה הגמרא במעבר בין הר סיני לבין ימי אחשוורוש, בין כפיית הר כגיגית לדור קיבלו ימי אחשוורוש, הוא זה שמייצג את הציר המיוחד הזה. והקשר הזה, לכן בדורות הראשונים יותר היה הציר כלפי פסגת הפירמידה, שמלא בפסגת הפירמידה שיותר קרובה כביכול לשמיים, אצל הענקים היה שם מרכז העולם הרוחני, והשלבים התחתיים של הפירמידה היו יותר רחוקים. ככל שהאור אלוקי יותר ויותר חודר אל העולם, אז עכשיו עיקר הקובץ של האור אלוקי הוא מושרש ומוטבע ומתגלה בתוך המציאות עצמה. אפשר, יש איזה ביטוי, אני נבור שאני מביא את הביטוי הזה מעולם הכלכלה, אבל זה פשוט אין מה לעשות, הדברים קשורים אחד לשני, כי זה בעצם מה שאולי מאוד הובלט במהפכה התעשייתית, שם מאוד הובלט התנועה הזאת מתקופה שבה רודנים ומלכים ודיקטטורים שלטו על העולם, למקום כזה שבו העולם הפך להיות, מי שמוביל אותו זה יותר הציבור, החברה, המון, אז זה מתואר, זה בעצם מה שיצא גם את כל השינוי הכלכלי כאילו של העולם, מבעלי הון, שפתאום מה שנקרא שכבת הביניים, המעמד הביניים, הופך להיות זה שהוא המנוע הצמיחה וכזה של הכלכלה, שזה המעבר מפירמידה לטרפז, שבטרפז עיקר הכובד מונח במרכז, יש קצת עשירים, קצת עניים, וגם הם נמצאים לא במצב קיצוני, קודקודי כזה כמו בפירמידה, אלא יותר ככה בקבוצה של עשירון עליון וקבוצה של עשירון תחתון, אבל התרחשות נמצאת באמצע. ככה גם בעולם הרוחני, ככל שיש יותר גילוי אלוקי שחודר לתוך המציאות, אז כל המון ככל שדי, שם יותר ההתרחשות הרוחנית הולכת יותר ויותר ומגלה את המרכז שלה, ויותר תביעות של של העולם לעצמיות ולחירות ולמקום כזה של שוויוניות, הם אלה שלאט לאט הולכים ומתעוררים בתוך סדרי המציאות של העולם, עד למציאות העתידית של לא ילמדו עוד איש את ראו להירא אותי, כי כולם ידעו אותי מקטנה ועד גדלם, שלא היה לך השמש לאור יומם וירח כוכבים לאור לילה, שלא יהיה הנהגה שבאה מבחוץ, אלא כל המציאות כולה, כל פרט ופרט במציאות, יהיה בעצם מואר מאור אלוקי. זה התנועה שהמציאות לאט לאט הולכת ועוברת אותה. שלכן, מה זה איך?
אבל למה הגדולים התמעטו?
אז בהקשר המסתם זה כאן, באמת יש כאן, כאילו, אני חוזר למשל שהרב אומר הראייה, זה בעצם, המצב של הגדולים, הוא היה המצב החריג אז, שהיה צריך להעיר את המציאות הרחוקה, הנמוכה, אז להעיר אותה במקום מאוד מאוד שיחדד לה את הכיוון שלה, אז היה רוכז הכל בתוך המקום של הגדולים. ועכשיו, המציאות, הכוח הזה שב אל המרחב הגדול, יש הרב ציודה מביא זה בעולת ראייה, על משה קיבל תורה מסיני, שמביא את הזוהר שאומר שמדרגת משה היא במהלך הדורות מתפזרת, כמו שאנחנו יודעים, משה שפיר כאמרת, הולכת מתפזרת אצל כל המציאות כולה, הזוהר אומר, אנטו משה, אני לא זוכר את הביטוי עצמו, סוכל בעולת ראייה ב' בערוץ הרב ציודה שמה, שביום אתה מאיר בתור אור של שמש, ובלילה אתה מאיר בתור אור של כוכבים, שיש תקופה שהכל מרוכז בדמות אחת, ויש תקופה שהערה הזאת של משה הולכת מתפזרת בהערה של הרבה כוכבים, שיש רק כל מיני אמצעי נראית לילה, שהשתמשו בליכוד של אור הכוכבים, ויגלו עד כמה המציאות כולה ספוגה בתוך הדבר הזה. כביכול, אבל הצורך בהיררכיה, יש בו צד מסוים שככל שהמציאות יותר מתקדמת, אז יש בתביעה יותר את ההערה הזאת לגלות בתוך מרחבי החיים עצמם.
אבל אמרנו שבצד הגלוי הדברים הולכים ונהרסים.
או רק שהיה מעולה. מעולה, וכאן אתה חוזר לשאלה שמשה עצמי. אז עכשיו נסב לכאן, אנחנו כביכול, הרב כאן מתאר משהו שאנחנו מאוד מזהים שהוא נכון, אנחנו מאוד מתקוממים אליו. כי מאוד נכון לומר שהנורמות הציבוריות, ככל שהמציאות לאט לאט הולכת מתקדמת, הולכות ומתפתחות. אבל כולנו יודעים שיש בזה צד מסוים של אחיזת עיניים, שזה לפעמים נראה לנו, ובצדק קצת מן השפה ולחוץ, זה נכון שהיום אף אחד לא יעיז להכניס איזה מישהו לאצטדיון ולמחוא לו כפיים, זה אם רק אפילו יהיו כמה אוהדי קבוצה ירושלים מסוימת שקצת התנהגו בברוטליות, אז כל אדם כלפי חוץ בתקשורת יגנה אותה ויאמר איך יכול להיות דבר כזה, ואותו יום, אם הבאתי לכל מה שצריך רוצה לומר, יכול להיות שהוא ישתתף באיזושהי קבוצה של רשת חברתית שירמוס ויעשה שיימינג נוראי, לזה התכוונת או שלא לזה התכוונת, אבל גם לזה התכוונת שיעשה כלפי משהו מסוים שיכול שיום אחד אותו אדם יתאבד, לא יהיה דוב שיתרוף אותו, אלא איזה שם המוות יחלה אותו. אז כאילו יש כאן איזשהו צד מסוים של אחיזת עיניים. זה נכון שהיום אין אף מדינה נאורה מעולם הנאור, לא מעולם השלישי, שתצא למלחמה כמו שהיה בתקופת התנ"ך, רק כדי שאם אין הקומץ משביע את הארי, אם יש לנו בעיה כלכלית, אז ילכו פשטו בגדוד, כאילו חסר קצת כסף, יש בעיה בתקציב המדינה, אז בואו נכבוש מדינה אחרת. כל מנהיג שרוצה להחשיב את עצמו כנאור בתקופה שלנו נשארה כעיז לרמוז על כוונות כאלה, אז המחאות הציבוריות מולו יהיה גדול מאוד. אבל לכן המנהיגים היום יוצאים למלחמה של צדק, להילחם בפונדמליסטים הערבי באיראן, או בזמנו זה היה בקווייט, או לא משנה כל מקומות אחרים, שבמקרה יש להם גם נפט, אז כאילו לא לזה התכוונו, אבל במקרה גם יצאנו מובחים מתוך הדבר הזה. אז יש כאן איזשהו צד מסוים של אחיזת עיניים בין הפוליטיקלי קורקט, איך אתה מציג את הדברים, לבין מה שנפש האדם נשארה עדיין לכאורה מאוד מאוד אכזרית, כן, זה בעצם מה שלכאורה יש כאן איזה פלא מסוים. והרב מסביר בהרבה מקומות שכל התהליך הזה של ביסום העולם, הרב מכנה זה, העולם מתבשם בפנימיותו, אבל בחיצוניותו הוא הולך ומדרדר. הפער שמענו בדורות הוא לא רק בין הגדולים שמדרדרים לבין ההמון שמתגדל, אלא בהמון עצמו יש צירים הפוכים בין מה שאפשר לזלזל בזה, שנקרא נורמות הציבוריות. אבל הרב אומר, נורמות מבטא את האטמוספירה, והאטמוספירה מבטאת בעצם את המרחב הפנימי שאליו העולם כבר בשל, שהוא הולך ומתבשל, אבל דווקא עוד מעט נבין, דווקא הדבר הזה הוא זה שגורם שכלפי חוץ זה נוצר שברים ונזקים עוד הרבה יותר גורמים מעבר, ואם בעבר גם אם היה הרבה חטאים של אנשים הם היו משאירים אותם רק ברשות היחיד, אז היום יצאו במצעדים בריש גלי לבטא את הדברים האלה. אז הדברים שאמרתי שהנורמות הציבוריות התעלו, אני נראה בצדק כמדבר מנותק מן המציאות, שפעם היו הרבה לא היו מייזים בריש גלי ככה לדבר את הדברים. אני צודק ולא צודק, כי היום מגעצים את זה באמירות של שוויוניות, של זכויות הפרט, של חמלה, של כל מיני מסעים כאלה, וזה מאוד מאוד מתעתע. מאחורי הפער הפעילי הזה בעצם מסתתר מה שהרב כאן הולך, שזה הרב כאן פתח את כל הסוגיה, להסביר שכאשר יש לאט לאט הענקים הולכים ומתמעטים, והמון הולך יותר ויותר ומתעצם, אז נוצר כאן מצב של מה שתיארנו בקומת הרוח פעם שעברה, של ביקורתיות. כי העולם הזה זה עולם שכבר אין לו את ההרצה לדורות הקודמים, ומלא, כי, לפחות כפול, אם לא יותר מכפול. כי קודם כל, הענקים שהיו בדורות הקודמים לא קיימים היום שאנחנו נתבטל אל מולם. מי הם אותם אנשים מהדור הקודם שיגידו לנו מה לעשות? ולעידך גיסא, באדם עצמו, הוא פתאום מתחיל להרגיש הרבה עוצמות, אפילו הרבה רגשי אנושיות שקיימים בו, שיש לו גם הרבה מה לומר, והוא לא יכול לבטל את התביעות החיים העוצמתיות שקרות בקרבו, אז גם אין אל מול מילי לבטל, וגם יותר קשה את הכוחות שיש בתוך האדם עצמו לבטל. אבל מצטרף לזה עוד בעיה נוספת שיוצרת בעיה של ביקורתיות, כי בסופו של דבר, כמו שאמרנו, מכיוון שהמרחב הציבורי הוא מאוד מאוד כבר שייך, מדמה את עצמו ובצדק למרחבים של גודל, אז זה עצמו גם יוצר מצב, ככה הרב מכנה זה באורות הקודש, שבו האדם על ידי בצורה מסנברת, על ידי התביעות העדינות שקמת לתוך המציאות, הוא דרך הדברים משמש להם כמסווה לכל פשע. אז יש כל מיני פשעים שקיימים בעומק המציאות, הם פתאום מקבלים תדלוק ועלי טענה ולגיטימציה כתוצאה מהנקודות האור שקיימות. זה מצב מאוד מסובך של אור וחושך שמשמשים בערבוביה, שנותן לכל הצדים של החושך, נותן להם פתאום עכשיו איזשהו, אני לא זוכר את הניסוח שהרב שם, יש כאן אורות הקודש ב' א' ב'. כן, רגע, עטף קופ מדלת. הרב אומר שבדור שלנו זה הדור הכי מסוכן. כי הדור שלנו, הרב אומר, הוא נמצא בתקופת המעבר. שבדורות בעבר, שהמרכז היה בגודל שנקרא רוח, אז מה שהיה מזכך את האנושות זה ההתבטלות. בדורות העתידיים, שיבוא המשיח, אז כולם ידעו אותי מקטנם וגדלם, אז כל אחד יעשו לו שתי קהילותיו כשתי רבנים וילמדו אותו את כל תורה כולה. אבל הוא אומר, בדור שלנו שהוא דור בין השמשות, זה דור של דמדומי חמה, שם הכל מורכב. כי להתבטל לעבר כבר קשה, ומצד שני להקשיב את עמקי נשמתנו, שם אור וחושך שדם שמשים בבובי, יש עדיין חלקים סיגיים שהם מאוד מאוד קיימים, והרב מכנה אותם נגד אור החושך. ולכוון את המטרה נגד אותם חלקי הרוח של הדת והרצון הנפשי שעדיין לא נבלסמו, והם עודים עוד מצבם הפירי כמי קדם. שנכון שיש חלקים שכבר נבלסמו, אבל יש חלקים שעדיין לא עברו שלטר של ביסום, והם פיריים ופרימיטיביים ממש כמי קדם. עכשיו הרב אומר, לפי התנאה הציסית שחלקים מבוסמים, עוד הסכנה בהם יותר גדולה. שחלקים הבלתי מבוסמים, השרידים הרבים של הברבריות, הולכים לצבם הטבעי הפרוע, צד המתוקן שבו האדם שוחח עליהם בעברי דמיונו, להטיף מעטה של ברק נוצץ על כל תווה ושקר, שיש כאן איזשהו מעטה של ברק נוצץ שהוא מחפה על כל החולשות המסוימות האלה, ואנחנו באים בשם הליברליות, ובאים בשם הזכויות, ובאים בשם השוויוניות, אבל בזה אנחנו באים לחפה על הדברים הפיריים שהם נשארו ברברים כבני קדם. אז בעצם דווקא בתהליכים האלה שהמקבילים של ירידת הדורות ועליית הכלל, במיוחד כמו שהרב אומר בתקופה של דיודומי חמה, בתקופה שלנו הנזקים בכלפי חוץ הם הרבה יותר גדולים. הם יוצרים מצב שכבר אין ביקורתיות, אין סמכותיות, אין דמויות שזה אגב מתגלה לא רק בקודש אלא גם בכלל בכל המרחבים הציבוריים, בכלל עד לתא המשפחתי, שמושג האבא ואמא כבר הפכו לבטלים לחלוטין, בבתי ספר להיות מורה כל אדם פיקח ונאור כבר נזהר מהתפקיד המפחיד הזה שלבוא אל מול תלמידים שהם בעלי כוח הרבה יותר גדול מכל מורה. אז כל המנגנון הזה יצא מצב של, כמו שאני אומר, גם מידי בקורתיות בפערים שהלכו והתהפכו, אבל גם במקום כזה שבו כל הנקודות השפלות מקבלות, כמו שרב כאן אומר, את המעטפת של הברק הנוצץ שמחפה על כל דבר ושקר. ולכן בפועל התהליך הזה של ביסום העולם בפועל יוצר משברים גדולים מאוד שקרים בדור שלנו, שזה מה שבקומה הגדולה של קומת הרוח הרב תיאר את הביקורתיות הגדולה שקיימת שם. אז באתי לברך ונמצאתי מקלל. אנחנו באנו עכשיו להסביר למה בצורה עמוקה, תודה רבה, למה בצורה עמוקה בדור שלנו כן יש כאן תהליך עמוק, אבל מה צדיק, מה פעל, מה יצא מהדבר הזה. אבל הרב כותב בכמה וכמה מקומות בהגיעת של המדבט, כל הפסקות האלה שקראתי זה נמצא בעושה הקודש שעין וב, באותו שטוב כמה וב, בשמונה קפצים, בקובץ א' שם, בעמוד פסקת תפר סמכתת, על שהעולם בפנימיותו מתבשם וחזותו לא מדדר, אז הרב אומר שיש לדבר הזה הרבה הרבה משמעויות יותר בהנהגת הדור. שמכיוון שהמשבר הזה הוא משבר שצומח בצורה סמויה מתוך בישול גדול והתגדלות פנימית של המציאות של הדור, אז אני רק נזכיר מה שרשום לי כאן בספר בשם ההפטרה, שלושה נפקמינות שעולים מהדבר הזה. א', שהאמון שכל החטאים, זה הרב כותב באיגרת שין למד ב', שכל החטאים של הדור הם יותר קשורים למעטפת החיצונית, ומלא קל מאוד לתקן את החטאים של הדור אם רק נצליח להגיע לפנים, שעם דורות קודמים כל בעיה לא ישובון. אז בדור שלנו, מכיוון שזה פוגע, וזה כן פוגע, אבל יותר בצדי ההתנהלות הגלויים של החיים, ולא בצדי החיים עצמם, אז התשובה יכולה להיות הרבה יותר פתירה. שזה גם דבר שני משליך על סוג התשובה. שסוג התשובה, דורנו, כמו שהרב אומר, כאן אצלנו, כאן ממש, יוכל לשוב רק מאהבה, ולא יכול לשוב מהירה, מה שהרב כותב גם בפנקס י"ג, או כמו שהרב מכנה זה, באין היה שבת צול לחוץ לבתיכם ויוכיחו אתכם, שהתוכחה המנצחת בדור של גאולה זה לחוץ לבתיכם, כמו שהרב שם מסביר, לחוץ לטבע שלכם, לעורר יותר את נקודת הגודל, כי ממנה בא המשבר, אז ממנה ורק ממנה יבוא הפתרון. והרב טאו כאן הזכיר עוד מקור שלישיים, שנפקים שלישית היא כל מה שגם דיברנו קצת הבוקר, הסוגיה של ההשפעה הסגולית, שבהקשר מסב לכאן צדיקים יכולים הרבה יותר ויש להם הרבה הרבה עבודה בדור הזה לפעול את הפעולה הסגולית, לעורר בדור כוחות חיים רדומים שקיימים שם, כי בדורות קודמים הקודש היה מעל החיים, אבל כאן הכל גנוז בתוך החיים, צריכים רק לדעת איך לעורר ואיך לגלות את הדברים האלה. לרב, לכן כל הדברים שאמרנו כאן זה רק הייתה איזה מבט כללי שהרב דקו בוחן את הדברים כדי בדרך זה מלא לדבר בתשובת הדור, שכאן הרב נותן כבר פתרון שלישי לדור. עם קומת הנפש הפתרון היה להסביר להם טעמי מצוות, וקומת הרוח במבט הראשוני שלה היה הספרות, אז במבט היותר המעמיק שלה הרב אומר דור בעל רוח גדול, שהרב אומר שבפנים כמה שמקומת הרוח לא הוציא לפועל כלום, אבל בכוח יש לו רב, הוא חפץ מוכר לכפות בכל מקום שהוא פונה לשמוע דברים גדולים. בעיקר הגדולה של הדברים הוא שיהיו מסוימים ובוערים עם גודלם, רחבם ויקבם. הרב כאן מפתח דרך של תשובה שהוא מחריב עליה בכל הפסקה הזאת כאן בהמשך, והוא מסיים את הדרך פסוק שהוא כאן מזכיר אותו כמה פעמים באגרות, ומחכים יזכרוני וחיו דיני ושבו, שצריך לדבר עם הדור דברים גדולים מצד אחד, ומצד שני ברורים וסימנים. הכוונה, אם תדבר עם הדור על פי הצד הגלוי שלו, אז אתה לא נותן את המענה לצימון שאותו צריך. צריך ככה מלשון שרב צוקרמן תמיד לדבר עם הדור צעד אחד קדימה, לדבר לא איפה שמוצא עכשיו אלא איפה שהוא צריך להיות מדבר. אתם יכולים לשמוע שורים של אבי איתן צוקר ולהבין למה הכוונה, כן? אבל לדבר ככה פעם, לדבר את המקום של לתת בהם אמון שהם הרבה יותר ממה שאתה רואה אותם לפניכם. מצד שני, כי זה בעצם העומר, כי צריכים להסביע לא את הצד הגלוי, צריך להסביע את הצד הפנימי. מצד שני, אם תדבר איתם, תביא להם כל מיני פסקאות ככה מהרב לצל, ואתה תעוף... תנסה שבזה, תחשב שבזה אתה שינית אותם, זה בדיוק הפוך, כי הדור לא מסוגל לקבל סמכותיות, אז הוא גם לא מסוגל לקבל התבטלות, אז הוא לא אחד כזה שיחכה עד שוב השיעור, שעד אז אתה תגידו שאל תשאל שאלות, יש לי קודם כל אמירה לומר, הוא יאבד אותך. לכן הוא אומר, עם כל גודלם, צריכים מצד שני להציג אותם בצורה ברורה. זאת אומרת, להפגיש אותם עם איזשהו גודל שנמצא מעל הקומה הגלויה שלהם, אבל עד רבה, לסמן ולראות אותם איתם, שזה הביטוי שהרב מזכיר גם כאן, מזכרתי כמה פעמים באגרות, ומחכים יזכרוני, שזה בעצם במקום של רוחק, וחיות בניהם, שזה בעצם איך להתאים את זה, אחר כך לקומות היותר פנימיות, יש איגרת מאוד מיוחדת שהרב אומר שהוא הגיע להסתדרות הציונית, וביקשו ממנו לנאום, ואז הוא נאם לסוקולוב היה שם, והוא נאם ואמר דברים חוצבי להבות, והוא אומר, סוקולוב בא אליי אחר כך, והוא אמר שהדברים האלה ראויים להיות בראש הפרוגנדה של הציונות. הוא אומר, אם מבין את דבריו אינני יודע, אך על זה נאמר וברכים יחנו וחיות בני ושבו, כן? כאילו, דיברתי אל הנשמה שלו, כן? זכו לי, אחרי רצח רבין, לפי זוכני, הזמינו את הרב אלישע שליצקי, היה תוכנית טלוויזיה פה פוליטיקה, ככה שבקשו ממנו להיות בפאנל שם, ואז המאמנים שאלו אותו שאלה, והוא עונה כאילו מהמקום הגדול. אז המראיין אמר לו, אתה לא עונה לשאלה שלי. אז הוא אומר, אני עונה לשאלה שלך, אבל לא מהנומך של השאלה שלך. כאילו ככה העיר את דבריו, לא יודע אם הוא חזר בתשובה או לא, אבל הבן שלו ראש ישיבה היום, ואחד מהמקומות, לא סתם. כן, טוב, בכל אופן, כן, כן.
בהמשך, באותו בפני
שהרשב הרב קרב,
זה שצריך לדבר בסביבה יותר פשוטה ונמוכה.
לא, תמיד הוא חוזר על שתי הדברים האלה. איפה אתה, בעמוד הבא, אתה תקבל, כן? לא, אותה הנה, אני אומר, כי אם יש אמרנו, כל ניסה ונשגב, כל נלא ודבר בסביבה יותר ברורה ונמוכה. אני מחלק בין, אני אסביר, ההבחנה היא כאן בין התוכן לבין השפה. התוכן הוא תוכן שאתה צריך לדבר איתו בתוכן גדול. זה גדול מעבר לקומות שבהם הוא נמצא עכשיו. אבל השפה, אם לא תדבר בשפה, כמו שאמר אפילו כמו שאתה אומר, היותר פשוטה ונמוכה, בצורה כזאת שהיא תוכל לעבור את כלי הביקורת שלו, שאתה תובע ממנו לא תתבטא לדברים. אלא בוא נלמד ביחד את הדברים, בוא נלמד את הדברים. כאילו בוא נדבר בגובה העיניים. אבל נדבר בגובה העיניים את משהו הרבה הרבה מעל השמיים, משהו מעל העיניים. כי זה בדיוק לגשר על הפער בין מה שבפנימיותו יש בו תלה של ביסום, למה שבחיצוניותו הוא גם לא נמצא שם. זה גם מה שאמרתי, יעיק עליו הסמכותיות, אבל זה באמת גם, הרב אומר, יש כאן באמת קוצר של שפה, כי הצד, אתה תתאמם יותר מדי, תדבר אותו רק מהצד הפנימי, ותתעלם במקום הגלוי שבו הוא נמצא. בסדר? אני לא הזכרתי שבכל אחד משלושת השלבים שהזכרנו, שתי השלבים שהזכרנו עכשיו, קומת הנפש וקומת הרוח, הרב גם, כמו שהזכרתי בתחילת המאמר, בא גם לפתור את חידת חבלי משיח, את היסורים הגשמיים שהדור עובר, שבקומת המחוב הגדול, בקומת הגוף, הרב אומר, לכאורה בדורנו הם לשווא, הם לא איסורים כאלה שממנה יבשע, שכאשר ינו אותו כן ירבה וכן לפחוץ, כי לכאורה אין כלי מקבל שמקבל את הדברים, ככה הרב זעק בכאב גדול בתחילת המאמר. אז הרב אומר, בקומת הנפש, חוזר לדבר על סוגיית האיסורים, שאומר, האיסורים מרקו ונתנו לו לב מתנה. שהרב אומר, שיש משהו באיסורים האלה, שטלטלו, יצרו סדקים במבניות שאתה קיימת עד עכשיו, שבזכותם יש את כל מיני תהליכים סמויים, נשמתיים, שהיו מתחת פני השטח, יכולים עכשיו לבקוע. שהתפקיד של איסורים היה לשבור את הרצף של המבנה החיים הקודמים, כדי להתחיל לעורר משאבות חדשות. בקומת הרוח, הרב הוסיף דבר יותר נוסף, הרב אומר, הצרות והצלות הנורות עשו לנוקשה ועד, עד שכל בלעיות ופחדים לא יזעזעו, כן, בעמוד קוף י' א', שבהקשר הזה, אז כן, הרב כאן מנתח משהו עמוק מאוד, שקשור למה שיבנה את קומת הרוח, שקומת הרוח זה בעצם הקומה שהדור שלנו רוצה לעמוד על העצמיות שלו. הרב אומר, דווקא האיסורים, יש משהו מסוים ש... האיסורים האלה עשו לנוקשה ואז, יצרו בו איזשהו מנגנון של חוסן כזה, של איזשהו שריון כזה, חזק כזה, שלא מתפעל מכל מה שמצא מסביב, כן, כמו שאמרה ראש ממשלתנו מעבר, שכן, העם היושב בציון, היא דיברה עליו, שאמרה שאצלנו המושג הזה שנקרא דאגה ופאניקה זה פריבילגיה ומותרות שאנחנו לא יכולים לשאול את עצמנו. אם אנחנו לרגע אחד ניכנס לפחדים, נתפרק לגמרי, והצרות האלה יצרו בנו מקום כזה שבו זה יצר עמדה קשוחה, אבל הוא אומר, זה חלק מבניין קומת הרוח של האומה, שהיא בדיוק באה לבנות את המקום הזה של התביעה לעצמיות, של התביעה להבין את הדברים, כאילו בעצם, שזה בעצם כל הצד השלילי של קומת הרוח, הביקורתיות, אבל זה מה שהוא אומר, הצד גם החיובי שלה, שמראה עכשיו איזשהו חוסן כזה שמתגלה מתוך המציאות עצמה. והרב בקשר זה אומר, לכן אי אפשר לדבר את המהירה, כן, שהרב אומר, דור היוצא להורג בעוז נפש מטרות שנשגבות לפי דעו, לא יוכל להיות שפל אפילו מטרות הן לגמרי מוטעות, אפילו רוחו, אבל רוחו הוא נשגב גדול ואדיר. שהרב אומר שהשפה של יראת העונש בהקשרים האלה היא כבר לא רלוונטית, כמו שהרב ציודה היה מכנה זה, שדור שמוכן להישרף בטנקים בשביל החירות של האומה שלו, אז הוא יהיה מוכן גם להישרף בגיהנום בשביל החירות שהוא מאמין בה, כן? שיש כאן משהו כזה שבעצם כל ההתקפיה שבאה מלמעלה לאט לאט בעצם מפנה את עצמה לתביעות חיים שמתאורות מלמטה למעלה. אז מה שבאנו בפועל, לא הוציא מאומה דורנו הנירש, זה בפועל מאוד מבלבל, הרב לא חוזר מכל ובכל שאתה מקודם, רק הרב אומר, צריכים להבין מאיזה מקום התהליך המסם הזה בא. ומכאן הרב עובר לקומה האחרונה בעמוד קוף י' ב', התחילה של השבת לבאות הבנים עד הדף הבא, לקומת הנשמה.
אני רואה קצת מקודם שהרב אמר, שהתורס רעיון מסוימים המבוררים, קצת מקביל לצורך להגיד דברים נמוכים. כלומר, אם היה לנו...
אמרתי שתי דברים.
אם היה דור שבחיציוניותו, הוא גם היה מתוקם, מלבד התעלותו, אז לא היה צריכים שזה מבורר
ומסוים. אני אמרתי שתי דברים, זה הדבר שאני שמעתי, שאמרתי דבר יותר יסודי, שהדור שלנו הוא לא דור שמקבל סמכות. אז הוא לא יכול לקבל דברים ולהתבטל להם. הוא צריך לעכל אותם, צריך להתמודד איתם. ולכן, אם תביא לו דברים גדולים, אבל שהם לא ברי עיכול, שלא ברי בירירות, אז מלא, יש כאן משהו שהוא יתנגד אליהם.
שני
הדברים שהרב
אומר,
זה קצת חיצוני לדברים,
ושמע מהרב שהרב אומר,
שעיקר
גדולה של דברים, או שהם
מסוימים
מבוררים מצד עצמם, לא מצד,
שני דברים שהרב אמר, הם חיצוניים. אני בדיוק מחלק בין המשפט הראשון למשפט השני. המשפט הראשון, זה הדבר השני שאמרתי עכשיו, שצריכים להיות מבוררים מסוימים מצד האמס, כי הם צריכים להיות ברי עיכול, וזה לא משהו חיצוני. הכוונה, כי הם צריכים להיות נספגים בתוך העולם, נספגים בתוך הפור הפנימי. ולכן מלא, הדור שלנו קשור למדים גדולים מאוד, אבל צורת ההבאה שלהם צריכה להיות מבוררת, צריכה להיות כזאת שמתקיים תוך המציאות. בהמשך הרב מכנה לא ברורים לעיקר גדלותם שיהיה ככה, אלא הרב אומר שעם כל גדלותם, וזה נראה ככה לומרות כאילו, בשפה היותר פשוטה ונמוכה בגלל יותר מוגלים. וזה יותר קשור להסברה הראשונה שציטטת מקודם שמי, שהיא קשורה גם לפערים של קומות שבהם הדור שלנו נמצא. מכאן אנחנו עוברים לקומה של התחייה, כן.
לביסום של העולם?
שבקרן שהעולם שלנו מבוסם, אבל זה רק פנימותו לחצונותו, אז מה נפקא מינה? כלפי חוץ, הכל גרוע. אז רק מה הנוחם שלנו, או למה בתהליכים לוקים זה שעולם מבוסם, מה זה תורם לעולם? כאילו, אם בפועל, כמו שהרב אומר, שבדומה חמה, זה הכי מסבך את המציאות. אבל הרב אומר, זה הופך את החטאים להיות מקרים, לא להיות עצמיים. וככה רב גרשן בית אומר זה, ומלא גם סדרי התשובה צריכים להיות מכוונים עכשיו אל הפנים, ומלא גם יש משהו כזה שכל מעשה טוב שעושים היום הוא פועל הרבה הרבה יותר מדורות קודמים.
אין מבט פשוט של התבשמות, שהתבשמות מוסרית מה שהרב התחיל.
כן, אבל זה בדיוק, זה צריך להיזהר מהמשפט הזה, כי הוא מתעתע. כי אתה מלא, על פי הדבר המסר הזה, אתה אומר, וואו, איזה נאורות יש כאן של אנשים שמתחשבים גם באדם המסר הזה, שלא יש צורה אחרת שדקה הוא מבטא את חיי המשפחה שלו. אז אנחנו, וואו, צריך לנו התפעלות מאוד גדולה מהמוסר שלהם. אנחנו עדיין פרימיטיביים שלא יודעים לכבד את השונה.
ככה. אנחנו, אבל בהסתכלות אחורה,
כפעם עבדות
זה היה דבר
שמגובל. אני שואל, אז זה שהיום הדור שם במרכז הדגל לכבד את השונה, הכוונה את האדם שמבטא את היצרים המשפחתיים שלו בצורה מעוותת. זה התקדמות או לא התקדמות? הדבר להפוק עם זה. וכל השאר זה התקדמות חוץ מזה. הבנתי. אבל זה שאני רק רוצה דרך הדבר הזה להראות לך, זה תרמית שקיימת כאן. וזה שהדור שלנו לא יוצא למלחמות על כסף, אלא רק מלחמות על צדק. זה מתעתע, זה מבלבל אותנו. אז וואו, אז איזה נשיא חשוב הוא, אובמה, או לא משנה מי שמה, שהוא באמת זה, וחבל שיש לנו ראש ממשלה, שהוא עדיין נלחם בפלסטינאים. אם תחשוב, אם תעתיק את הקומה הפנימית הזאת לצורת החשיבה הגלויה שלך, אתה תתבלבל. עכשיו אני אומר בכנות, זה אוב החושב אנשים בבוביה, לא באתי לומר שאתה לא צודק, אבל זה משהו כזה, שהוא בעצם מה שמזרח את הדברים מפנים, בפועל, כמו שהרב אומר, זה רק משמש עלי תהנה להרבה הרבה דברים. אז הדבר הזה, בשורה האחרונה, יוצר שברים ושיאים, שהאנושות מגיעה להם היום לגרירותה, שלא היו בעבר. עכשיו אני לא בא לגמרי למחוק את מה שאתה אומר, כי אולי מה שאתה אומר ומדק בצדק, זה לא גם שבפנימיות, בנשמה הפנימית שלהם הגדולים. זה היה בכל הדורות כולם. תמיד עם ישראל היה בנשמה גדול. אנחנו מדברים כאן על קומת הרוח. אנחנו רוצים לומר שברוח הדור שלנו גדול. לומר ברוח שלנו גדול זה כוונה, מה הבדל בין רוח לנשמה, שזה לא דבר שנשאר בגניזו, זה דבר שיש לו ראשים הוא בעולם, שהוא משמעותי בעולם, שהוא חלק מהתנועות החיות שפועלות בעולם. שלכן בצדק, גם שאומרים את הדברים האלה, אני מבקנות, אנחנו לא כאלה חוטאים, שאנחנו גם קצת מסונברים מהדברים האלה, כי יש כאן אור מסוים. וזה בדיוק מה שלכן העתיק את מקומת הנשמה לקומת הרוח. אבל זה בדיוק מה שצריכים זהירות, שאתה מדבר בקומת הרוח, לא להאמין ששפת הרוח לא שפת הנפש, שיש פער בין הדינמיקות החיות הממשיות, שזה לא סגולי, לכן, סם, אני כמה פעמים אומר, עיקר החידוש של תורת הרב קוק זה קומת הרוח, וזה מה שגורם להרבה הרבה אנשים להתבלבל, לכאן ולכאן, כי יש אנשים שמעתיקים את קומת השפה ודברי הרב קוק לקומת הנפש, לקומה הריאל פוליטית, זה על מאלה מעכשיו, למד משיטת הרב קוק שכל דבר שקורה בעולם צריך להיות נחמד אליו, אז גם המחאה וגם התנועות המסוימות האלה צריכים להודות את משהו מסוים, וכל דבר צריך לקבל אותו כמו שהוא, שזה בעצם לא להבין את השפה שהרב דיבר. ויש, אני אומר בכנות, וצד שני, יש כאלה להגיד אותו, זה לא הגיוני. אז כאילו מה, זה הכוונה שבנשמה האומה הישראלית קדושה. אז מה הרב אמר? זה נכון לגבי כל דעות כולם. כל מה שהרב כאן חידש, אני חושב, בזהירות, זה בכל הנהלי הכתבים שלו, בטח מה שקשור להנהגת הדור, זה תקומת הרוח. והכוונה, זה כוחות ריאליים, שאתה יכול לראות אותם, ואתה יכול גם להרגיש אותם. אבל הם ריאליים שקשורים בסופו של דבר, לא לצורת ההלבשה שלהם, צורת ההלבשה שלהם, הם נוכל מבלבלים. אז מלא, למה הידיעה הזאת חשובה? לתת אמון בדור, לא להתרגש בדברים שמלא, לדעת איך, באיזה זירה, עכשיו צריכים, מה יש לעצים הדברים האלה, ומלא גם לתת אמון בכלל בטור שקיים בתוך העולם. כן, אני מקווה ש... הדברים ברור. אני חושב ששאלה שלה אחת מהשאלות הכי מרכזיות שקשורה סוף סוף לשאלה של איך בכלל קוראים את הספר מאמר הדור, ומה אנחנו בכלל מחמלים לקבל ממנו, את התיאור המצורתי מה קורה, את התיאור הנשמתי, או את התיאור של שזה בעצם כל קומת הרוח, צדדים נשמתיים שכבר הפכו תהליך של עיבוד, שהם כבר דינמיים, שהם כבר פועלים במציאות שאי אפשר להתעלם מהם, ואם לא יתגלו לטוב. אני אוסיף עוד משהו נוסף, קומת הרוח באורות ישראל י"ב נראה שבאמת שהדבר יגיע לקומת הרוח, אם הוא לא יתגלה לטוב הוא יזיק, הוא יתגלה לרע, ובזה הוא מאוד מאוד מעודד, אבל יותר מסוכן מהנשמה, כי הנשמה זה נשאר בפנימיות. רוח הוא לא ישתוק ולא ינוח שלא יבטא את עצמו בפועל, ואם לא תיתן את הכלים הנכונים לתגלות את עצמו, אז הוא יתגלה ברוח של ארס, ברוח של מרמור, ברוחות אחרים, זה כבר כוח פעיל שאי אפשר לתעלם ממנו כבר. הוא ממש חלק כל אדם שרוצה בפועל לחיות את המציאות, לא רק שרוצה ללמוד ניסטר, חייב לדעת את הדברים האלו, לא יודע איך לנהל את המציאות בלי הדברים האלו. או ישראל בתחילתו י"ב, בסקירה הרואה, שמה, הפסקל שמה שמחבר את, הרב אומר, מחבר את נשמתה של המציאות עם רוחה ונפשיו, שם הרב מדבר על כל הטלטלות שיבואו אם זה לא יובה של המצואה כזאת. איך? ביסורים, ביהוד אחר, מה זה? שהגיעו מים עד לזה כאילו, משהו כזה כאילו, כן, אולי. בסדר, כן.
ממה הרבה הפער הזה בין הרוח לנפש?
כי נפש זה תמיד בא מהחוץ אל הפנים. רוח בא מהפנים אל החוץ. אז רוח זה תמיד משהו שהוא עדיין מקורו במקום מאוד מאוד עליון. אבל הוא... ורוח יסודית בונים אותה על ידי תורה במצוות. שגם תורה במצוות אתה לא ישר בצורה קיומית שלך, אתה מרגיש את הדברים האלה. אבל נשמה שלך מאוד מסוימת. זה שתי קומות בעצמיות של האדם. אדם משתעשע מעצמו אל עצמו, מעצמו הקיומי, זה יצא לגלוי, ועצמו הנשמתי הפנימי, שאותה תנועת רוח באה לגלות. והיא מגלה את זה, היא כבר חודרת למרחב של הנפש, אבל היא מדברת בשפות עדיין יותר עמוקות, ומלא, כמו שאמרנו, זה יכול הרבה פעמים, לא כל מה שאמרנו, גם ליצור הרבה גם לפעמים דרכי הטעיה, ודווקא גדלות הרוח היא זאת שיוצרת הרבה סיבוכים, כמו ארבעת הדברים שעכשיו הזכרנו שם שקורה. כן.
אפשר,
גם נראה, במציאות,
גם
בעבדות
זה קצת כאילו
טיוח, כאילו,
לא קוראים
לזה עבדות,
אבל אנשים שמגיעים
לכל נושאים, אפשר לשלם מזכורות
כאלה.
בדיוק, ממש, ממש. זה עבדות כמורה לכל דבר, אלא שיש את החיפוי, שזה נעשה, יש כל מיני מילים מגעצות את הדברים האלה, ויש כאן כל מיני אמירות יפות, אבל בסוף של דבר, בפועל זה יוצר מצבים נוראים ואכזרים. אפשר לדבר על זה מכאן, וזה כל המושג הזה של גם זכויות אנשים, עד כמה באמת מאחורי הדבר הזה מסתתר גם איזשהו צד מסוים של שימוש בנשים, או כל מיני דברים אחרים, שהכפל המורכב הזה, ואני עוד פעם, יש בו משהו מסוים, שכאילו מבחינת הנורמה הוא צודק מאוד, אבל מבחינת היישום הוא לפעמים עוד יותר מעצים הרבה רוע סמוי שקיים בתוך העולם.
עדיין לא
הבנתי, הנורמות זה איפה שראוי להיות. הנורמות מבטאות, אני אגיד ככה, זה שהציבוריות היום לא מסוגלת לקבל דברים כאלה, זה לא סתם שקר. זה אומר, כי יש בשלות סמויה בכלל החברה, למעוס בעושק, למעוס בכוחנות, למעוס בשירות דמים. ולכן, זה שגם הצד הגלוי צריך לדבר בצורה כזאת, זה אומר שמשהו ברוח האדם נמצא במקום כזה, יש איזשהו אינסטינקט סמוי שמרגיש תחילה מהדברים האלה. אבל יש רק שנייה, אבל יש קומות הנפש שנשארו עדיין לא מטופלות. יש הרבה סיגים, תהליכים עדיין שלא עברו את כל התהליך המשול שלהם. אז הם עצמם מסתתרים מאחורי הדבר הזה ומתעתים את היחס של המציאות. טוב, יש הרבה מה לדבר על סוגיה הזאת, סוגיה שיש הרבה מה לחשוב עליה, אבל אנחנו חייבים היום לסיים את המאמר. אז הרב כאן רק מוביל אותנו אל הקומה האחרונה, שהיא קומת הנשמה. כן? בקומת הנשמה, אנחנו, כמו שאמרתי, המילים כבר נפחים להיות גבוהות מאוד, כמו שהרב עצמו מכנה, שאין הדיבור, שאין האדם מתעששת, ואין הדיבור והיגיון, שולט שם לקרוא בשם פרטי. כן, אתה רואה שאני רואה שתם זמננו בעצם כבר, אז מה זה... פעם הבאה, היום מותר שזה... אמר הדור, מותר להחריג אותנו שלושה פעמים, בסדר. אז פעם באה, אולי, אני אצל פעם באה, גם לדבר קומת הנשמה, ואולי נשתדל ככה, אני אשמח לבירור משותף של כולנו, למאמר הדור, לדור דור דורנו ממש כאילו, בסדר? איך זה, מה זה אומר לגבי מה שאנחנו אומרים לנו.